בגלל המתח וההתרגשות באוויר, הספר החדש של צמד העיתונאים יוסי אליטוב אחי האהוב ואריה ארליך אחיו האהוב של אחי. מה קורה חברים?
ושלום ירושלמי.
לא מכיר, אני מכיר רק אתכם, רק אתכם אני מכיר.
נא להכיר מנחם, נא להכיר את האח השלישי, נראות בכתיבת הספר הזה, ואיזה אנרגיות כבר בתחילתה של השעה.
תודה.
מובטח למאזינים שלך שעה באמת נהדרת.
תודה.
אני רואה מנחם שקשה לך להיפרד מחודש אדר.
מנחם, יכול להיות
שנולדת בחודש אדר?
לא, נולדתי בניסן, חודש באיחור כנראה באמת.
לא, נראה לי ששמו אותך איזה תמרוך של אדר בחודש ניסן. תשמח את החבר'ה.
יוסי, אני טוב! מה קורה, ידידי?
תקשיב, זה מיזם...
רגע, לפני הספר, אריה ויוסי, יש לכם גם פה תוכנית חדשה בכל חי, אז זה הזמן לאחל מזל טוב גם.
כן, יישר כוח, תודה.
תודה, תודה מנחם.
ננצל את הרייטינג שלך להזמין את החבר'ה ל8 בבוקר.
לא, תנצלו את הרייטינג שלי לרכוש ספרים.
לרכוש ספרים, טוב, אתה יודע שאנחנו לא צדדים באירוע הזה. זה כנרת זמורה ביטן עושה את הפרנסה שלה. אנחנו...
כאילו את הסיבוב לקחתם מראש כבר, את הג'ובה.
לא, סיבוב, אתה יודע, אתה היית מעורב במיזמים של ספרים, אתה יודע שכסף וספרים לא הולך יחד.
נכון, נכון.
אבל אני אגיד לך משהו, הספר הזה בעצם ברגע האמת, זה מיזם של אריה שלום ושלי, שיצאנו למסע של פגישות עם מקבלי החלטות במדינה, שנשארו איתנו והיה להם קשר כלשהו עם הרבי מלובביץ'. אני מדבר על ראשי
מוסד. מה זאת אומרת? כאילו שהם בעצם קיבלו את ההחלטות שלהם בעקבות ברכה או ביקור לרבי?
לא, אני אתן לך דוגמה. יוסי צ'חנובר, ראש משלחת הביטחונית של ישראל בשנות ה-70 בארצות הברית, הוא היום מהקודקודים הביטחוניים של ישראל, עשה את הפיוס בין טורקיה לישראל. הוא היה השליח, השגריר בין הרבי למקבלי ההחלטות במלחמת יום כיפור, והוא פותח לנו את הארכיון שלו וחושף מסכת מדהימה של מעורבות פרטנית של הרבי בשרת המלחמה, בסיוע הצבאי, מה הוא אמר. יש שם סיפור שאני קורא אותו היום וזה גורם לי לדפיקות לב, כמו שאמרת, שהוא מקבל טלפון מהרבי לצאת לסיני באמצע מלחמת יום כיפור לחפש את משה דיין ולהעביר מסרים בשמו. צ'חנובר שהיה בארצות הברית יודע שהרבי שולח, לא משחקים. באמצע המלחמה הוא לוקח חיילים והם מחפשים את משה דיין ומעבירים מסר ברור מהרבי. זאת אומרת, אתה רואה משהו מדהים. במשך כל שנות נשיאות הרבי מ-1950 עד פטירתו ב-1994, הוא מעורב אישי. יש לו טלפון אדום לכל המערכות האמיתיות, לא לחרטוטים, לסוכנות היהודית, למשרדי התפוצות. רמטכ"לים, ראשי שב"כ, אלופים, כל מי שנוחת בארצות הברית, בדרך לוושינגטון חייב לשבת עם הרבי שעה, שעתיים, והרבי פותח מפות ומתווכח למה נוסעים ולמה אומרים ככה לארצות הברית, ואיך צריך להתנהג עם המצרים, ולמה לא מפתחים קשרים מדיניים עם סין.
יואו.
וכל
מה, זה דברים מדהים, זה היסטוריה ממש. רגע, במהלך התחקיר, ארליך, במהלך התחקיר שלכם, יש לכם, נניח אותם אנשים... כמו צ'חנובר, ביבי, כל אלה, יש לכם חומרים, יש מוסרטים, יש סרטונים גם? או שזה רק טקסט?
אני אגיד לך, קודם כל אני רוצה לקחת אותך לפרק י' של הספר, שיש לך בתיאור מדהים, אתה תשמר מסערותיך. אנחנו מדברים על...
לא, לא בדיוק אני.
אתה כן, זה לא המקרה של... זה מה שנשאר מהסערות שלך. בכל אופן, שנת 1988, יעקב פרי, מתמנה לראש השבק. עכשיו באותן שנים, לא רק שאזרחי ישראל לא ידעו מי הוא יושב ראש השבק, אלא שאפילו לא ידעו את הראשי תיבות שלו, ולא ידעו שהתמנה מישהו חדש. והוא מגיע לביקור ראשון בארצות הברית, והוא מתאר לנו בריאיון מאוד נרגש, עמדו לו דמעות בעיניים, הוא מתאר לנו איך הוא נוחת בנמל התעופה קנדי, ושלושה אברכים חבדניקים מבדקנים מתנפלים עליו, ואומרים לו, מזל טוב יעקב פרי לרגל המינוי שלך לראש השבק, אנחנו מציעים לך לבוא לביקור אצל הרבי מלובביץ'. הוא היה בהלם, זו פרצה ביטחונית ממדרגה ראשונה, הוא אומר, עד היום אין לי מושג איך החבדניקים עלו על זה שהתמנה ראש שבק חדש, ושזה אני, ושלטו בלוח הטיסות שלי. סוף דבר, לאחר מסכת תיאומים, הוא התייצב לפגישה של 25 דקות בלבד בחדרו של הרבי מלובביץ'. הוא אומר לי, ברבות השנים הייתי בהלם עד כמה שהתחזיות ששמעתי באותה פגישה התממשו אחת לאחת. הוא אפילו אומר, הרבי מלובביץ' חזה את מתקפת הטרור ב-11 בספטמבר 2001 בניו יורק, הוא אומר, לא, הוא לא אמר שמטוס ייכנס לתאומים, אבל הוא אמר הטרור הזה האסלאמי יגיע לארצות הברית.
אגב, גולת הכותרת מנחם, זה הרעיון עם ראש הממשלה נתניהו. נתניהו לא נתן בשנים האחרונות רעיונות לספרים, והוא פותח כאן את זכור ליבו ומספר סיפור של שגריר ישראל באום שנוחת בארצות הברית בשנות ה-80, איך מ-1981 עד 92 הוא מנהל יחסים מאוד מורכבים עם הרבי. שאני קורא לזה יחסים מורכבים, זה מצד אחד הרבי מתייחס אליו כאילו כבר ברור שהוא יהיה ראש ממשלה ולא איזה שגרירון באום, מצד שני הוא גם יודע לתת לו מוסר, הוא שולח השירים ואומר ביבי חזק, אבל צריך לחזק אותו. הוא לא מספיק אומר דברים בצורה ברורה. הוא מלמד אותו איך
למצוא. הוא אומר עליו, צריך למצוא את התעצומות שיש לו בפנים. זאת אומרת, זה משהו שצריך לגלות אותו, לחפור ולגלות אותו.
לרבי אין בעיה לשלוח את מורד זמיר, איש עסקים איראני ממנהטן, להגיד לו, אני מצטער לשמוע שהוא נחלש לאחרונה. הוא צריך לחזור לעמידה התקיפה שלו, שהזכות שלנו על ארץ ישראל מקורה בזכות התנכית. וביבי אומר לנו היום ברעיון של שעה וחצי, מאוד מאוד מרגש, שהוא אומר לנו, אני השתדלתי לשמח את הרבי, השתדלתי ללכת איתו למרות שהוא רצה שאני אשאר כשגריר באום, ושאני לא יחזור להיות השבוע של הליכוד בישראל. הוא אומר לי, אבל הוא אומר לנו את המשפט שהוא חזר עליו כמה פעמים בעבר. כן. הרבי אמר לי בשעידי שגריר באום, אתה מגיע לבית של שקר, ואתה תהיה, יש לך 120 איש יושבים שם, אתה תהיה העלומת האור
של ה-120 בארץ.
בית החושך.
יו.
של האום.
לא, גם של ה-120 בארץ, כאילו.
זה 120, זה 119 אנשים שהוא אמר לו, שהוא מגיע לכנסת, אחרי שבסוף ביבי התעקש כן להתמודד לרשות הליכוד, הוא אמר לו, אתה הולך להתמודד מול 119 אנשים, בכנסת זה יהיה מאוד לא קל, אבל ההדרכה של הרבי לביבי על איך להתנהג באום, בעצם מלווה אותו, והוא אמר לנו את זה גם בריאיון, זה מצוטט בספר, מלווה אותו בכל ההופעות הבינלאומיות שלו. עכשיו ראינו אותו בסין, ראינו אותו לפני כחודש בבית הלבן ובנאומים שלו באום.
מה שמוזר מנחם, מה שמוזר זה שהלובביץ'ר היה מאוד מאוד חריג מהמנהיגים החרדים של היום, כי כשאתה מקבל את כל הסטנוגרמות של השיחות, אתה מבין שהרבי הקדיש רבבות של שעות של שיחות במפגשים עם דמויות ישראליות.
זהו, ואני חוזר לסרטונים, אני הייתי מת לשים יד על הסרטונים האלה, בטוח שיש וידאו.
מנחם אף פעם לא ביקש כסף מהמדינה, אף פעם לא ביקש הזרמה לאיזה עמותה, לא עניין אותו נושאים חומריים בכלום, וכולם חוזרים על זה, ואומרים, לב ישראל בוער, שאהב כל רגב באדמת ישראל, וכל יהודי יהיה מי שלא יהיה.
עכשיו, אליטוב אליך, עובדה שאתם שני חסידי חב"ד.
יוסי ומנחם, זה בא לידי ביטוי בפרק הדרמטי שבו אנחנו מתארים את התרגיל הזכור כל כך במשנת 1988, שבה חב"ד בעצם המליך לראש ממשלה.
מזרחי לא, מי זה היה? מזרחי מי היה שם?
מזרחי שנעלם וורדיגר, ואז יש פרק מאוד דרמטי באמת על הפרק הזה, ואז מתארים לנו האנשים שהיו מעורבים, בין היתר אליקים רובינשטיין שהיה מזכיר ממשלת שמיר, הם אומרים, אוקיי, עכשיו ציפינו, מה הדיבידנד? מה חב"ד רוצה? אנחנו רגילים שמי שממליך ראש ממשלה, אז הוא גם רוצה תקציבים, הקצאות, וכלום. חב"ד לא רצתה כלום, הרבי רצה להתוות דרך ואידיאולוגיה. בקיצור, ספר שסוקר את כל מלחמות ישראל, את כל הדרמות הפוליטיות, ואיפה היה הרבי בצמתי...
העובדה שאתם חסידי חב"ד שניכם, זה כנראה הרבה יותר רגש נכנס. עזוב את ירושלמי רגע.
אבל מנחם, קודם כל גם אתה חסידי חב"ד.
לא, בקטע החיובי, ברור שאני חב"די.
דבר שני, שלום ירושלמי, שהוא פרשן פוליטי ומדיני ותיק, היה שותף איתנו למלאכה, והיה לנו הרבה התמודדויות על קטעים, על טקסטים, כי הוא היה כביכול הכוח המאזן, האיש החילוני שביקש לבדוק כל רסיס מידע.
אתם מגיעים עם רגש ועם האידיאולוגיה הזה, והוא מגיע מהקטע המקצועי.
ושמולי קרוזנר, העורך של כנרת זמורה ביטן, נתן את החלק שלו. ברגע האמת, מנחם, מיום ראשון בכל חנויות הספרים בישראל.
איך הוא מסתיים הספר?
הספר מסתיים בשאלה מאוד מסקרנת. מסתיים קודם כל בראיון עם ביבי, בו הוא גם מתאר סיטואציה מאוד אישית שהייתה לו בשכונת גאולה בירושלים בשנת 2000, לאחר שהוא נאלץ לפרוש מרשות הממשלה, לאחר שהוא הובס. ואז מסתיים הספר בפרק קצר שבו אנחנו מנסים לתת תשובה, והספר פונה בעיקר לאוכלוסייה הלא דתית, שפחות מכירים את הרבי מלובביץ', והשאלה שתמיד מנקרת היא למה הרבי לא עלה לארץ. אנחנו מנסים להתמודד עם השאלה הזאת, וזה הפרק האחרון, האחרית דבר בספר, באמת מרתק הזה, כמעט 500 עמודים שסוקרים את כל הקשר של הרבי לאורך 40 שנות מנהיגות.
אני רוצה לקבל את העותק הראשון חתום בידי שניכם, בבקשה. גם שלום.
גם שלום לך.
ברור, גם שלום. יש לי אחד כזה?
בדרך, מנחם. ברגעים אלה יוצא לדרכך.
טוב, יוסי אליטו וארי ארליך עם הספר החדש יום ראשון בחנויות על הרבי.
ברגע האמת.
ברגע האמת. תודה רבה רבה לכם,
תודה,
בהצלחה.
יום, תודה, צהריים
טובים. תודה, תודה, תודה. יאללה ליפה.